יום ראשון, פרשת וישלח. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור נפלא של הגאון הצדיק רבי ראובן קרליץ זצ"ל. הוא מספר שבחתונה של רבי חזקאל טויב, תלמיד ישיבת חברון, זכר צדיק לברכה, שהייתה בירושלים, התחתן עם הבת של רב חיים צודרס הרשקר. באותו יום, היה עוד חתונה בתל אביב, שבחום הישיבה, והרשיב במחת קיסר, היה צריך לסדר, אמור לסדר קידוש עם פשתם, קודם בתל אביב, ואחרי זה בירושלים. זאת אומרת, בגלל כל מיני עיכובים בלתי צפויים, אז החתונה, אז החופה התעכבה, הרוסר נאחר להגיע, נו, כולם חיכו. בין האנשים הרבים שחיכו, היה שם גם את הצ'יבין הרוב. בגלל שהוא אגר, אבא של הקלה, הרברשלר, היה גר בשערי חסד, שכן שלו. טוב, רב חיים טודוס לא יכל לסבול שהחתונה של הבת שלו, הוא גורם לצ'יבין הרוב לחכות ולחכות. הוא הרגיש מאוד לא נעים. לעכב ככה את הגדול הדור, וגם ראו עליו שהוא באמת מרגיש לא נעים מכל המצב הזה, עד שמן הרוב גם שם לב. ואז בגלל זה לבת שבין הרוב אמר לו בחיוך, אני מבין שראש עיריית חברון אמור להגיע לחופה, אני רוצה לגלות לך שבשבילי זה טובה גדולה שהוא מאחד. למה? כי מה אני עושה כל היום? יושב בבית, לומד קצת ברוך השם, אבל באמת משעמם לי. אין אנשים. וכאן ברוך השם אני יושב בחתונה עם אנשי ירושלים היקרים. בהם יהודי אחד בא שואל שאלה, יהודי אחר אומר מילה טובה, איזה וורט יפה. מצידי, אם הרשיב יבוא עוד שעתיים, יהיה לי עוד יותר טוב. מה יהיה? מיד אחרי זה ילך הביתה, משהו פעם יושב לבד, אז כן, זה מה שמחיה. ימים סיפר רב חיים טודוס, שהצ'יבין הרוב אמר את הדברים בצורה כל כך טבעית, כל כך כדי להרגיע אותי ולשמח אותי, עד שאז הרגע אחד שחשבתי שלא באמת משעמם בבית. בכל מקרה, מה שקרה למעשה זה שהדברים המרגיעים שלו הורידו לי באמת את המתח, והרוגע והשמחה חזרו ללב שלי. סיפר הגאון הצדיק גמליאל רבינוביץ' שליט"א, אחד מהבנים המפורסמים של האדמו"ר הזקן מגור, אברהם אמץ, זה היה רבי שמאייר אלתר. הוא היה גר בוורשה, הוא היה אחד מגדולי המשפיעים והמנהיגים של חסידי גור בדור שלפני השואה. קראו לו רביצ'ה. רביצ'ה דם רבן, זאת אומרת, רביצ'ה של הרבן. כולם אהבו אותו, העריצו אותו. כולו היה ככה מלא בשמחה, חיות קודש. הייתה לו גם איזו שנינות מיוחדת, תמיד היה לו מוכן ככה איזה דבר סחוס חריף, איזה וורד חזק, איזה משהו משעשע. בקיצור, כולם שמחו להיות לידו. אבל אפילו שהוא היה עושה מצידו הרבה להסיר את הגדלות האמיתית שלו, כשמבחוץ היה הרבה להתלוצץ ולשמח, לא הגיבה אנושים, אז האנשים שהיו מקורבים אליו, והמבינים, יוי דוב, הורזים ידעו שמדובר פה בגברא רבי, גם תלמיד חוכם, גאון מופלג, וגם איש צדיק, רמא מיילו. הרבה פעמים שהחסידים מבר שהיו זקוקים לאיזה, היו צריכים איזו ישועה טובה, ולא יכולו לתפוס את הרכבת מבר של אגור, כדי להזכיר את עצמם של הרבי, או שהרבי לא היה נמצא, אז הם נכנסים לבן שלו, רבית שלו, לבקש ישועה. והוא בצדקות שלו כבר היה פועל את הישועה הנצרכת. אבל ביחד עם זה, עם הפיקחות הגדולה שלו, אז זה היה גם מסתיר גם את זה. אז יש כל מיני סיפורים שנקשרו בשמו. אז הרב גמליאל רבינוביץ' הגאון הצדיק מביא פה איזה סיפור, הוא אומר שמזה נוכל ללמוד גם לענייננו של העולם, ולמה אין לי תאש מהרחמים. הוא סבר שבאחד השבתות הוא הסתובב רבי יצחק כדרכו בשטיבל, הלך לאורך ולרוחב במשרד השם מלא, כולם היו, הספסלים והשולחנות היו מלאים, תמיד חכמים שישבו ולמדו חברוסת כדרכו בקודש. כמובן שזה היה מחזה, היה כיף לראות את זה, וגם רבי יצחק שנהנה מאוד מההצמדה הגדולה. והוא מסתובב ככה, הוא מגיע לקצה, לקצה הבית מדרש, הוא רואה איזה אברך, אברך מבוגר מאנשים מאלה שהוא הכיר אותם, יושב בספר תהילים, קורא שעה שלמה, הוא רואה שהאברך לא עוזב את התהילים, אז הוא קצת חרה לו, קצת שהוא לא פותח גמורת, כמו כולם, זה שם מיוחדת ללימוד, הוא רצה לראות גם אותו, יושב ועוגב התורה. ניגש אליו רבי יצחק בחיוך גדול ואמר לו, נו, בטח כבר גמרתם את הדפיינים. רבי יצחק שהבין מה הוא רוצה, אז הוא אמר לו גם יד, נו, אתם הרי יודעים. אמר לו ככה בצער, רבי יצחק שהבין בדיוק מה שהוא מתכוון להגיד לו, זה הדרך שלא היו לו ילדים הרבה שנים. ניסו, מה לא ניסו? היו אצל פרופסורים, היו בכל מיני טיפולים, בווינה, עוד ערים נוספות שהיו, היה מרכז של רפואה, ולצערם וכאבם הגדול לא זכו להיפקד. וזה מה שהוא אמר לו. זה מה שהוא התכוון להגיד לו. טוב, כשהרבי יצחק שמע את זה, אז הוא היה לו איזה, הוא הרגיש איזה רגשי אשמה, שהוא הכיב לו ככה, שנוגע לו באיזה נקודה כואבת באמצע התפילה שלו, על השרה שלו. אז הוא החליט שהוא צריך לתקן את מה שהוא הכיב לו, לפצות אותו קצת, לשמח אותו. ואז הוא אמר לו, בואי. טוב, הוא קם, התלווה אליו, איך הלך מהר בין הספסלים, ואז הוא נעצר. כמו איזה ילד קטן שרץ, והוציא מהכיס איזה חתיכת סוכר, מה שהיה זה הטופי של הילדים, הסוכרות של הילדים, והגיש איזה ילד, והוא פונה לילד בשאלה, ככה, שאלה תימה, תוך כדי שהוא מסמן לאותו אברך שיקשיב למה שהם מדברים, הוא שאל אותו, תגיד לי, מה לימד אותך מלמד? אז אומר לו הילד, ילד שככה בקושי התחיל ללמוד חומש. הוא אומר לו, השבוע למדנו פרשת סלדס. נו, מה כתוב בשער פרשת סלדס, אתה זוכר? אז הוא אומר לו, בטח, אלה תדס יצחוק, בן אברום, אברום עלי זה יצחוק. הוא רצה להמשיך, ואז הוא אומר לו, טוב, יופי, כל טוב מאוד, זה מאוד, נתן לו עוד סוכריה, עוד קובייה. ושלח אותו. ואז הוא פנה לאברך, שאמרת ככה, אני דה מהצד, ולא הבין מה הוא רוצה, הוא אומר לו, נו, שמעת? אתה כבר יכול לקחת את הגמורת. אברך מאוד התרגש, הוא ירד לסוף זית או של רבי יצחק, שהוא פעל עכשיו ישועה בשבילו. כמו שהקריאה ינוקה, לאדי את הפסוקים, אלה תולדו יסברו מועילים. אז הוא שאל, אז החסיד שאל את רבי יצחק, למה עצרת את הילד באמצע הקריאה, הוא רוצה להמשיך את הפסוקים, הוא עצר אותו. אז הוא אמר לו, הוא שאל אותו יותר מזה. שאל אותו למה, הרי ההמשך של הפסוק זה בעת הריץ לצה השם ללך הכי ישתוי כי הכו רואי, ויהיה עושר להשם ועשה הריב כו ישתוי. אז למה לא נתן לו להגיד גם את זה? אז רבי יצחק חייך, אמר לו, נו, כתוב שם ויצחק בן 40 שנה. לא רוצה שתחכה עד גיל 40, אני רוצה שתבשע עוד השנה. באמת, לתקופת הימים, עוד באותה שנה, זכר אותו אחד לחבוק בן זכר. כשרבי יצחק הגיע לשלם זוכר, אז הוא אמר לאבי הבן בשמחה גדולה שאנחנו צריכים ללמוד מהישועה הגדולה שלך שאין יהוד לעולם לא להתייאש, אף פעם לא מאוחר מדי. באמת תמיד צריך להמשיך להפציר בתפילות רבות לבוא ירואי להם. בתקווה וביטחון, ביטחון חזק. שברצינו יזבורך, אז הוא יוכל תמיד להמשיך לישועה. ולעולם הוא לא מפסיק את התפילות. אומר, אז אומר הרב גמליאל רבינוביץ', אנחנו מבינים לזה מוסרת, כמה אדם צריך זהירות, אבל לא יודעים לחבר, שאין בגלל החשש, שמה אותו אחד, צייר אותו, אולי, אז הוא הרגיש מחויב למלא את הבקשה שלו, ולהמציא לו ישועה. הזדמנות אחרת, שהזכיר לפניו אחד, שאשתו מקשה לילד, אז הוא צחק, והתחיל להיגור באותו אחד, יזכור, תגיד יזכור, תגיד יזכור, תגיד תפילת יזכור. טוב, לא שאל הרבה שאלות, אבל מתוך אמונה פשוטה, התחיל להגיד יזכור. הזכיר ברט את הנשמות של אבא שלו, ואמא שלו נתן לסתוקת, ועד הזכרה חשבות, וכמו שנוהגים בהזכרות חשבות ביום תל, ומיד בא ישועה. אבל כשהגיע עם המסורה הטובה לרביציה, הוא מאוד שמח, הוא אמר לו, זה תכסיס פשוט. כשמזכירים נשמות ביום תל, אז מכריזים בכל מה, קידר הרויס, ילדים החוצה. אז זה הבין שיש באמירת איסטור, סגולה מיוחדת להוציא את הילדים החוצה. כמובן שהוא מסתיר את עומק הכוונה שלו, שבהזכרת זכות אבות ואמהות, שיתירו עבורו במורמים, להחיש להם ישוע ורחם. ואנחנו ממשיכים שיג ושיח, ועדיבות אורך וספשר, הוראות ודרכות במעשים, דיבורן שר התוירה, אגרח קניבסקי שליטה, שנרשמה על די נכדו, רובן רבר קניבסקי, אז יש מידה גנפות בקרב נשים צדקניות לתת צדוקה לפני הדקת נבות. שאלו את רב חיים הזה, אם יש בזה עניין, ומה העניין? דבר שיש בזה עניין, זה לא קשור להדקה עצמה, אלא לתפילות. והתכנות של אנשים מבקשות אחרי הדקה, כי תפילה שנעשית אחרי עשיית מצווה, היא מתקבלת יותר. ולכאורה, הרי הדקה עצמה היא מצווה, למה צריך דבר נוספת של הדלוקת? בשביל שתקבל התפילה, אז ביאר, אז אמר רב חיים, שעדיף תפילה אכן תהיה הצדקה, כי בגלל שהדלקת נרות יש חיוב, ואילו בנתינת צדוקה, האישה לא מחויבת, ולכן התפילה של אחרי הצדוקה חשובה ומתקבלת יותר. ואנחנו ממשיכים רבותיי, מיהלומים מגדולי ישראל, סיפר הגאון הרב צבי זילברשטיין שליט"א, כאשר שמה של ישיבת לייקווד יצא כבר בכל רחבי העולם היהודי, והמוני בני תורה, התדבקו על הדלתות, לא היה מקום, והיו חייבים לבנות בניין נוסף. העלות של ההקמה זה היה 100,000 דולר, שבזמנו זה היה סכום עצום, מעל 50 שנה. אז עשו דינר מפואר, שהגיעו אליו גדולי הנדבנים, בארצות הברית. ראש השולחן ישב כמובן ראש ישיבה, הגאון רב אהרן סוטלר, חברי הנהלה שהסבירו את החשיבות של הבניין, של ישיבת לייקווד ואת התועלת הגדולה, בתקומתה של ישיבת לייקווד בפרט ויהדות אמריקה בכלל. פתאום קמו שני גבירים גדולים, והם אמרו שהם מסכימים לתרום 75,000 דולר, בתנאי אחד, שגביר נוסף שנמצא בעולם, אמרו את השם שלו, תרום גם הוא 5,000 דולר להקמת הבניין. הוא מאוד כעס, ממש תסבר אליהם, באיזה זכות אתם מרגישים להחליט בשבילי? מרגישים ביילים על הכיס שלי? זה הצורה שאתם עושים להוציא מני כסף, לכך תלתרום? טוב, המשתתפים ככה יצאו להפסקה קצרה, הנהלה של הישיבה התכנסה לדון בעיניהם. כולם היו תמימי דעים שלא כל יום אפשר להשיג תרומה בסדר גודל כזה של 75,000 דולר. באמת צריך לעשות הכל בשביל לממש את התנאי של שני הגבירים. אז היה איזו הצעה שיגידו לו שהוא לא צריך לתרום את ה-5,000 דולר, אלא הוא יסוף את זה עם החברים שלו. כיוון שאומר את הגמור גודל המעש ועשר מן האויסה, אז זה נחשב כאילו הוא בעצמו תרם. אבל כשרבם שמע את זה, הוא התנגד את זה ואומר בשום אופן לא. אמר להם, תורה בונים רק עם אמס. כל מה שחורג מזה, אפילו בסטייה קלה מהאמס, זה לא מתאים לדרך כשתאר, ומילה הדרך הזאת לא תצלח. הוא אמר שאם שני הגבירים דרשו שהוא יתרום 5,000 דולר, זה מה שצריך לתת זה מהכיס, אפשר להרים עליהם. באמת, אחרי ההוראה של רבן, זו תוכנית לא יצאה לפועל, ואותם גבירים לא תרמו את הסכום, את הסכומים שהם דיברו עליהם, אבל מי שחושב שהבניין לא הוקם, אז מוזמן לערוך סיור בקומפלקס הענק של ישיבת לרקבוד, לראות את כל הבניינים המפוארים שעומדים שם על תינם, שהוקמו עם האמץ של רבן קוטלר. כי עם אמץ כזאת, בונים את ישיבת לרקבוד וזוכים להצלחה גדולה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים סגולות וישועות, כוחה עצום של צעקה לפני השם אפילו שלא בצדק, להושיע מכל צור וסוכו. אבל קודם שבחלימר מגוסטינן, אמר פעם בכל רם לפני קרשטין, לפני החסידים, ויליאם טטויסס, טויסס אומר בראש השונה, נדעת רחום הוא שלא ביצור, כי בטרם, לפני שתגוע הצהרה, זה מרחם שלא תבוא. יש שם את הפסוקים, ואז, נבחיל מאיר אמר, שזה מצווה לכל יהודי לדעת דברת עשי, שגם לכל הקדוש ברוך הוא לא יכול לראות איך יהודי צועק. יכול יהודי לזעוק אפילו שלא בצדק, כמו עם השכון שם שאתה יסוס מביא, שמי שיצעק הזה שם שומע לו. כי הקדוש ברוך הוא יעמוד לימינו ואישו. מה הכוונה צעקה? זה אפילו יועד כותב. כמה גדול כוחה של צעקה לבטל גזרה. הוא אומר אפילו יועד שתיבת צעקה מה הפירוש שירים כל בתפילה מתוך קירות הלב. אמנם הלב מעשס בזה, שאמרו המקביע קולו בתפילתו, הרי זה מביא השקר. ולפי מה שעומדים מכאן, שכתוב בכל יום לא ישמע, אז משמע שאפילו בתפילה פרטית, שמתפלל על הצרה שלו, צריך שלא ישמעו אותו, לא ישמע את הקול שלו. ישמירו בזוהר הקודש, ואמרו שמי שמשמיע הקול בתפילה, בתפילה שלו לא ישמע, אבל יש מקומות אחרים בזוהר הקודש, שמשמע שכן נרים את הקול שלו. אז הוא אומר שההסבר הוא שיותר טוב שהלב יצעק, שהלב יצעק צעקה גדולה במערב, הכל יהיה נמוך. רק שבסוף נראה זה כל לא ישמע. אבל אם השטוקת בקרבו, היא לא יכולה להתאפק ולצעוק בקול גדול מתוך הצרה שלו, גם זה חשוב מאוד ועושה פרי למעלה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, דף רואים מבעלוכי. נגיד קודם דקה מתוקה, דברים מרפקים על הדף היומי. הגמור שלנו בסוף עם דף חטא אומרת, או אם ירסה לזה לצדוקו בשביל שיחבני, הרי זה צדי גומור. בספר חובת חיים על התורה, מספר הגאון רב שמואל גרנימן, שהוא זה שהדפיס את הספר, והיה מקורב לחובת חיים, ששאל אותו פעם, אם מישהו נותן צדקה, תוך כוונה להנעת עצמו עכשיו לצדי גומור, ואין כן המאמרת של אדם שנותן צדקה לשמו. בלי שום תנאי נלווים. החובת חיים ענה על זה שיכול להיות שבשגגת המדפיס נתפסו שתי המילים צד גומור. ייתכן שבברייס היה כתוב בראשי תיבות צד גימל, שהמשמעות של זה צדוק הגמור, והמדפיס, המדפיס טעה והדפיס צד גומור. המילה זה הרבי יום הנצמח שבבסרה, הגמור אומרת בקושייה, דובי דוחי לב צדוק הגמור. ומיד היא שואלת, ואותן אומר סלע וזה, וכולי, הרי זה צדי גומור. אז הוא אומר, פוסח בצדוק הגמור ושים את צדי גומור. אלה כדי המורון, נמציא שבראש השונה. המחנה הנל אומר, ויש אומרים, הרי זה צדוק הגמור. בספר, אך פריטבו, הוא דן בממרה הזאת, והוא שואל, מה זה תיבת תאוימר? למי הוא אומר את זה? ועוד, מה העניין באמירה הזאת? ועוד, שאלה הראשונית, אם הוא מכוון לטובת עצמו, למה הוא נחשב צדיק גומר? הוא כותב שאפשר לומר שמדובר כאן בעשיר שרוצה לתת הרגשה טובה לעני, כדי שאני לא אתבייש. ולכן הוא אומר לו, כך מה אני מבקש לצדוק, כי בזה אתה עושה לי טובה. שבזכות זה הבן שלי יחיה, או סיבה אחרת, אבל באמת הוא לא חולה. ואין לנו נותן שום בעיה שבשלה הוא נותן לצדוקו. ולכן נקרא צדיק גומר. הוא עושה את זה באופן מכובד, שאני לא אתבייש. וזה מדויק כפי לשון, הוא אומר סל הזה, ולא הנותן סל הזה. כי העיקר פה זה אמירה, ולא הנסימי. זה מברים גם את הפוסוק, אשרי מסקיל אל דול, אשרי זה שנוי שמצדוק בחוכמה, היינו מסקיל, ביום רואו. שאומר לה, אני שרוצה שהשם מצילן אותנו יום רואו, ולכן הוא נותן לנסות. דווקא אם בעלו אחרי מותר לעשות כל מלאכה בחול המועד יצור הכנת אוכל לחג, זה מותר גם להשאיר את המלאכה מלכתחילה לחול המועד, זה לא צריך לעשות אותה לפני כן. גם שיש לו אפשרותו לקנות, ללוות מהשכנים שלו, את המאכלים המשפחות שנצרכים לו, גם רשאי להכין אותם בעצמו. למרות שזה כרוך בעשיית מלאכה רבה ובטרחה רבה. אין צורך לצמצם בעשיית המלאכה להכנת אוכל במידה ומספרה, ואפשר לעשות בגלל רחבה. אבל כשיש צורך בעשיית מלאכות רבות, אז יש אומרים שלא לעשות אלא בצמצום, כמו שנצרך במחייה בימי החג. ואם מדובר במלאכות שגוחות בטרחה מרובה ומאי סרומן, זאת אומרת בעבודה מקצועית, אני נעשות את זה כי אם במקרה שבלעדיהן לא ניתן להשיג אוכל או שתייה בכלל. ולסיום רבותיי, היום זה היורצייט של המקובל רבי שלום עדיה, ראש ישיבת בצל. אז מסופר עליו שהיה הולך לבקר בחגים את הרבי של ירושלים, הגאון רבי חזקיה השבתאי. אפילו שהיה בן גילו המשק לו את הידיים. הבן שלו היה אומר לו, אבא, מה אתה מתחבס עד כדי כך? הוא חבר שלך. אמר לו, מה אני מפסיד מזה שלשני יש? קורת רוח גדולה. למה שאני לא אתן את הכבוד הזה? השתדר רבותה להתייחס לכל אדם בכבוד, לתת לו את כל הכבוד וראו לו, והבא לתאר, הבא לתאר מסיים בידו. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלו כולם שכר נפלא, שבוע טוב, שדרות טובות, וכל טוב סלע.